העניין הראשון שנידון בפרשה שלנו, יש בעיה כפולה. בעיה ראשונה, מה טיבה של פרשת נדרים כאן? אנחנו צריכים לזכור את הסיטואציה. מבחינת התאריך, אנחנו כנראה עומדים בסתיו של שנת ה-40 לצאת ישראל ממצרים. עובדה היא, ראינו כבר בפרשה הקודמת ממש את אריזת החפצים. משה מקבל הוראות ברורות, אחר תאסף אל עמך. משה מבקש יפקוד השם אלוקי הרוחות, דהיינו הוא כבר מבקש ונענה ומקבל הוראות על ממלא מקום. אז נניח שצריכה להיות תקופת חפיפה מסוימת. אנחנו יודעים ברור שראש ספר דברים מתחיל בחודש באלף בשבט, זה כתוב מפורש בתורה. זאת אומרת אנחנו אי שם זמן די קצר לפני תחילת ספר דברים, דהיינו בסתיו של שנת ה-40. כבר כמה וכמה הזדמנויות היה למשה לסגור כבר עניינים. כאן ממלא מקום, כאן הוא מבקש על בניו, על צאצאיו, כל מה שאנחנו מכירים בפרשיות הקודמות. לכאורה, כל מה שיבוא מכאן ואילך הוא מוקרן ומתייחס לעובדה הזאת. ופתאום פרשה הלכתית נטו זכתה למסכת שלמה בש"ס עם השלכות ליסודות נוספים גם בהלכה וגם במחשבה. חלק גדול מאותו רמב״ם בספר הפלאה, דבר מאוד בעל משקל. אבל מה זה קשור כאן? צריך לחשוב, אם היו שואלים אותנו, איפה היינו מציעים שפרשת נדרים תשתבץ? ניחא. אנחנו מכירים כמובן את פעולות הנדר עוד מלפני מתן תורה, על יעקב וכולי. אנחנו גם מכירים את ההוראות בספר דברים, כשמשה חוזר על על האיסורים, על בלתי אחר וכולי. אבל פה סיפור עם נערה ואישה והפרה וחרטה, כל אותה סוגיות גדולות, בחלקם מאוששות, בחלקם פורחות באוויר, אבל מה זה כאן? שאלה אני חושב חשובה מאוד, שצריכים איכשהו להבין מה זה נכנס פה. ומסתום אם נבין אולי יהיה עמקה טובה יותר בעצם העניין. אז באמת בשאלה הזאת התחפתו כמובן הראשונים. הרשב"א מספר גם כן שבאחד מפגישותיו באחד ממדינות צרפת או ספרד, הוא נפגש, אני חושב את אשכנז, הוא נפגש, היה בקהילה פלוינית ושאלו אותו את השאלה הזאת וכולי, והרמב"ן בערך בכיוון של התלות במה שסיימנו. כיוון שסוף פרשת פנחס מסתיימת, לבד מנדריכם ונדבותיכם, ומזכירים שם את היסוד של נדר ונדבה, אז זה אחד מן הדרכים שהתורה מרצה את דבריה. אז ממילא, כדי להזכיר, התורה מקבלת כהנחת יסוד שיש נדרים ונדבות וכולי וכולי וכולי, והאיסורים של בל יחל והאפשרות של חרטה וממילא כל מה שבא, ואגב זה בא פה מקומו. למה זה בא שם? זה קשור כבר למרחה עוד יותר גדולה, זה בגלל הקורבנות. אז אתה יכול לשאול למה דווקא פה הקורבנות, אז זה כבר בעיה שקשורה לפרשה הקודמת, וגם שם יש כמובן כמה וכמה הסברים בדרך מחודדת, אבל שיש בה הרבה לקחים, אז השפת אמת למשל אמר שכיוון שפרשת פנחס לעולם חלה ביחס אל בין המצרים, אז ממילא כדי לעודד מתוך האבל, כדי למי שמרגיש את הצער ואת החורבן, הוא נשמע שמע, יש בית מקדש, המקדש הזה אם עכשיו הוא חרב ייבנה, ושם צריכים להקריב מוספים, וצריכים להקריב יום טוב, ויש סימפלסטוירש, מיני עצרת, יש שם רשימה ארוכה של דברים ש, שמלבבים את הלב. בסדר? אז ממילא החג הבא לבד מדרכם ונבותיכם. אבן עזרא הלך לא למעלה אלא למטה. נו, מי שלמד, לומד את הסוגיות של נאי בני גד ובני ראובן, שם יש גם הדגשת התורה שהם חייבים לבצע את מה שפיהם. לא יחתימו אותם לא על חוזה, אלא הבטחה. על יחל, הכוח של הפל לחייב את האדם. אז הוא אמר, כיוון שהתורה אמורה לספר לנו את הפרשה, וזה הרי בוודאי קשור לאותה תקופה, זה מן ההוראות האחרונות שמשה טיפל בין יחס אל היציאה למרחבי עבר הירדן. אז התורה יודעת שהיא תניח את היסוד של התחייבות הפה, אז ממילא בא כהקדמה היסודות של הכוח לנדור ולקבל איסורים וכו' וכו'. אברבנאל, אני כמובן לא מקיף את כל הסוגיה כולה, רק לקבל איזושהי מסגרת. אברבנאל אמר משהו מעין זה, אבל עם העמקה מיוחדת. אומר משה רבינו ידע, קיבל מקודם את כל ההוראות האלה. אבל הוא לא רצה לספר את זה על האפשרות של שאלה על הנדר והפרה של הנדר וחסימתו מכאן ואילך, כל הלמדנויות שקשורות בדבר הזה, כדי שלא יבואו, כל עוד שמשה רבינו נמצא, ילך אצל חכם, נו. מי שירצה להתחרט מהנדר כדי לבוא לתחקיר אצל משה רבינו, לא יהיה לו כל כך קל. אז אם הוא כבר כן יעיז לעשות את זה, אז מסתומת יהיה סיבה טובה לעניין, ומשה רבינו ייכנס בעובי הקורה וכו'. אז כל עוד שמשה חי, הוא ביקש לרכז את העניין הזה בידו. אילו עכשיו שכבר רוזים את החפצים, וכאן ממנים את יהושע וכו', אומר, נו, עכשיו אין ברירה, עכשיו הוא צריך כבר להעביר סמכויות, הוא כבר צריך לתת את ההוראה הזאת לכלל כולו, כדי שאכן באמת העניין הזה יתבצע גם על ידי בתי דין בדרג נמוך משל משה רבינו. זאת אומרת, אברבנאל מתייחס גם לעובדה שפה אנחנו ערב חילופי ההנהגה. זה מביא אותנו לשאלה נוספת, שהיא פרטית יותר, והיא קשורה לסוגיה שאנחנו עומדים. משה רבינו בוחר, כל הניסוח של דברי התורה הוא מיוחד. כל התורה כולה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ומשה מטפל בהתאם לצרכים, משה מטפל בהתאם לחילוקים, לערוצים השונים, מי צריך, מי ממונה על ביצוע מי. פה כתוב, משה מדבר אל ראשי המטות, זה הדבר ראשון צבע השם. איפה מצאנו מין דבר כגון זה? קודם כל, כל הפורום הזה של ראשי המטות, הוא בית, באיזה תחכום זה נאמר? אז ודאי כולם מרגישים, וזה קצת סיוע לאברבנאל, נדמה לי שלמות שאברבנאל לא ידגיש את זה מספיק, שאין החינמי, הפורום הזה של חכמים, הפורום הזה של בדין או של חכם יחיד וכו', שנזקק לדבר הזה, הוא יש לו מעמד ספציפי במה שנוגע לאפשרות של שאלה על הנדר. אז ממילא התחילו בדבר הזה, אלא שהשאלה היותר מיוחדת היא, אגב, דברי משה כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם. וכאן רש"י בעקבות הספרי, מלמד יסוד נפלא, יסוד חשוב מאוד. יסודי מאוד בענייני נבואה. אבל מה זה קשור לכאן? אז נראה קודם את היסוד. זה הדבר. משה נתנבא בקו. קו אמר השם כחצות הלילה. והנביאים נתנבאו בקו אמר השם. מוסף, מוסף עליהם. משה שנתנבא בלשון זה הדבר. אלה דברי הספרי. יסוד גדול במשנת התנאים על ייחודה של נבואת משה רבינו. הרמב"ם עשה את זה הרי לאחד העיקרים על משה רבינו השונה מכל הנביאים כולם. ויש רשימה ארוכה של הגדרות השינויים האלה. יכול להיות שכולם הם ביסוד אחד, אלא יש להם ניסוחים, אספקלר, אמירה, אספקלר, שינה, אמירה. כאן מדברים על הלשון. כה אמר השם. האמת היא שאנחנו כל כך רגילים בדבר הזה, שאולי אנחנו לא מסבירים לפעמים לעצמנו מה מונח בזה. כה אמר השם, כה אמר השם, כה אמר... זה פתיחת דברי הנבואה. אשרי מי שיכול לומר דבר כגון זה. אבל כשמדקדקים בזה עוד יותר טוב, כשמעיינים בביטוי הזה על רקע הדיבור של זה, אתה פתאום שומע שהמושג כה זה לא הכי הכי. מדוע? כי מה זה כה? כמו. כה זה כף הדמיון. כמו מה שאני אומר לכם, כך אמר השם. זה הפשט הפשוט של הביטוי כה אמר השם. נו, אז מה? מה אנחנו יכולים לשאול את הנביא, ומה הנביא ישאל את עצמו? מה אתה אומר לי כמו שאמר השם? תגיד לי מה שאמר השם. מה זה הקף הדמיון הזה? אני לא יכול לשמוע אורגינל? מה אתה אומר לי כמו? כמו, כה אמר השם זה כמו, כמו שאני אומר לכם. למה אתה עושה לי פה איזה מין מחיצה? למה אתה מגמד לי את העניין הזה? אז האמת היא שאם לא היה לנו את זה הדבר, היינו חושבים זה הסגנון. במעלה של משה רבינו, הוא מתברר שיש מדרגה עוד יותר גדולה. וזה המדרגה של זה הדבר. אז קודם כל כמובן אנחנו צריכים לעיין עיון עמוק. מה טיב ההגדרות האלה? מה טיב הניסוחים האלה של כה וזה? אבל אפילו אם תאמר שאנחנו נבין את זה, מה שלא יהיה, אז תתעורר השאלה רק רגע. מה אתה נזכרת לי פה בקשר לנדרי? היו שואלים אותי, אני הייתי אומר, זה כלל כזה מתאים לעשרת הדיברות. כלל כזה שיהיה כתוב, נניח, יש כמה פעמים בתורה, לא כן עבדי משה, בסוף פרשת בעלותך, כשהקדוש ברוך הוא מנסה להגדיר תמונת השם יביד, פעל פה, בסדר, נו, שם היה מקום לדבר על כה וזה. בכמה מקומות לא קם בישראל כמשה עוד. יש עוד כמה מקומות מפורשים בתורה, שהתורה מבליעה או מבליטה את ההגדרות על ייחודו של משה. מה נזכרת פה באיזה דבר צדדי שכל כולו בעיה, לא מספיק לי, אתה מוסיף לי עוד איזה בעיה. אז כמובן צריכים להגיד גם בדבר השאלה הזאת. אבל נלך לאט לאט. קודם כל, בהבנת דברי הרשי האלה. אז זה שוב אחד מפרשני רשי, בעל מנחת יהודה, בדור שאחרי המהרש"ל. נוסיף עליהם ממה שנתנבא וזה הדבר. וזה מעלה יתרה. וזה הדבר משמע. הדבר עצמו הוא ברור ששמע מהקדוש ברוך הוא. ונקרא אספקלריה מהירה. מה שאין כן בשאר נביאים דלא היה מדבר להם אלא בחידות או על ידי חלומות ונקרא אספקלריה שינה מהירה אבל למשה היה מדבר הדבר עצמו שיאמר לבני ישראל כעניין שנאמר פה אל פה הדבר בו במראה ולא בחידות לכן כתיב זה הדבר ואם תאמר זו שאלה ששאלו הרבה מפרשי רש"י והמצינו גם כן שנתנבא משה בכה אמר השם כי דכתיב בפרשת וירא ופרשת בו וכו' וכו' ויש לומר קודם עמידתו בהר סיני היה מתנבא בקו, אבל אחר מתן תורה היה מתנבא בזה אחר קירון אור פניו. אז קודם כל נדמה לי שגם על התירוץ הזה יש כבר ששאלו ומצאו בכמה מקומות שגם אחר מתן תורה היה למשה אי פה ושם כה. בית הוא הכניס פה איזה גורם של קירון אור פניו, שהוא כנראה הביטוי למעלה המיוחדת של משה רבי. בסדר. כמעט ולא מצאתי, כל פנים לא חיפשתי הרבה, אבל מקום שחיפשתי, מצאתי במאור ושמש את ההדגשה הזאת. למה דווקא בקשר לנדרים ביסוד הזה, ודווקא ביחס אל ראשי המטות, אני לא יודע אם זה בדיוק מה שהוא אומר, אבל כך עלה לי מתוך העיון בדבריו. על פני השטח, היסוד הזה של כה אמר השם וזה, אלה הם דברים פילולוגיים לכאורה. אלה דברים הקשורים בביטוי, בניב, בכושר להתבטא. נו, אז אנחנו כבר על הדרך. אנחנו כבר על הדרך, כיוון שאיפה היסוד ההלכתי אחד ביותר של כוח השפתיים? במה שנוגע לנדרים, במה שנוגע לביטוי שפתיים. אז ממילא, כאן מצא התורה מקום להדגיש את היסוד הנבואי הזה, ונזכור בעקבות הרשב"ם, שהיסוד של ניב, של נביא, זה גם כן ניב שפתיים, זה גם כן כושר בהתבטאות. אז ממילא, כאן מצא התורה מקום להדגיש את זה, מפני שזה מגופו של הדבר הזה. כי הפרשה הזאת אמורה להיות כוח הדיבור הזה. אם כך, אנחנו רק צריכים עוד לתרץ בלמה דווקא לראשי המטות, למה זה נכנס פה. אז שוב, אז הצד ההלכתי הפשוט שראשי המטות זה מצד ה... או כמו שהברבנל הציע, עברת סמכויות, או שיש בדין וכו' וכו'. אבל על פי דרכנו אולי עוד איזה העמקה. כדי לבטא את ההבדל בין חכם כמשה רבנו, שזוהי תופעה יחידאית, לבין ראשי המטות. אז כי הרי נכון הוא שמבחינת הנודר אין נפקי מיני, אחרי שהוא הולך אצל החכם ומציע לפניו והוא פותח לו פתח וכולי וכולי, אז אין נפקי מיני מי יתיר לו את הנדר. אם הוא על פי הלכה, אז הוא מותר. אבל לגבי ראשי המטות, כאילו משה אומר להם, רבו ישראל, זה הדבר. אתם אמנם מקבלים סמכויות, אתם אמנם מקבלים את הכוח הזה להתערב בכוח הדיבר של הזולת, אבל צריך לזכור שכל הכוח הזה מקופל ביסוד של כה. אין לכם יחס אל זה הדבר. זאת אומרת, מה שחזל בעקבות הדיוק בתורה הבליעו כאן ביחס אל ראשי המטות וביחס אל פרשת נדרים, את ההבחנה המיוחדת הזאת בנבואתו של משה רבינו ביחס לנביאים האחרים, זה לא על דרך ההזדמן ולא על דרך המקרה, אלא יש פה משהו מהותי בדבר הזה. במהות של העניין, אנחנו באמת צריכים פה לצלול אולי לסוד הגדול ביותר של המחשבה הדתית. מה פירוש שאדם שומע את דבר אלוקים? איך זה? אם יעמוד מישהו עם טייפ, אם יעמוד מישהו עם מכשירי האזנה משוכללים ביותר, ליד הנביא, הוא יתקע לו באוזן, אז הוא גם ישמע. אז מה זה, כל אקוסטיק הזה, איך הוא נמדן? מה הפשט שאדם שומע דבר השם? זה בא אליו בדיבורים, זה בא אליו באותיות. עובדה היא, התורה עצמה בוחרת לה מילים מורכבות כאלה, חלום, במראה, חידות. נו, אז מה? מה זה מין? חוד על יחידה? מה, איך זה עובד? אז כמובן שאף אחד לא יתיימר לומר פה הלכות פסוקות. כן, רק אחד יכול להתיימר, זה מישהו יהיה נביא. אבל הנביא הרי לא יצטרך ללמד את האחר, כל אחד יודע את זה, כל אחד מהנביאים. אז אנחנו, שאנחנו מחוץ לחברה האקסקלוזיבית הזאת, אז אנחנו באמת עומדים לשום הבנה. זה כנראה מה שהעסיק את בעל שפת אמת. במדרש, נשבעתי ואקיימה ברש"י, משה נתנבא בכה, אמר השם. מוסיף עליהם שנתנבא בזה הדבר. אם כן, למה נחשב לו נבואתו בכה, אמר השם? אם משה רבנו, הוא תקף את זה לא מהבחינה הטכנית של הקונקונדנציה, בסדר. יש נבואות שכתוב עליהם כה אמר השם, אבל אם משה רבנו הגיע לכלל מדרגה של שקיפות עוד יותר גדולה לאספקלריה מהירה, וגם כאן אנחנו משתמשים במושגים מושאלים, אז למה בכלל מכניסים בחשבון גם את נבואותיו של כה? הרי אותנו מעניין עכשיו הדרגה הגבוהה ביותר שהגיע לזה. מה אכפת בוודאי? משה רבנו לא שיחק בג'ולות? הוא שיחק בג'ולות. בוודאי. הרי זה מדרשים מפורשים על, על הסיפור עם, עם הזהב, עם האש וכו'. הכי ניקיו לי, הרי כתוב בתורה. ילדותו של... הרי כך הרב הירש מסביר מדוע כתוב בתורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הסתום שמה. לא כתוב מה שם האיש ולא כתוב מה שם האישה. אז מה זה בשלמה זה כתוב? אבל כתוב שמשה רבנו נולד מישהו מאישה נורמלי. שהוא נולד. ואם הוא נולד, אז הייתה לו ילדות. בסדר. אז הוא לא סבל מחסך ילדותי והוא היה בסדר. אבל הוא היה ילדון. אז אתה לא מכניס את זה בחשבון. כי אתה מדבר על משה רבנו, משה רבנו. אז אם הוא הגיע לשיא של זה הדבר, למה אתה מזכיר לו את כה אמר השם? אך. יש יתרון גם כן בבחינת כה. זה לא ילדות שנשכחת. לצידה של דרגת הזה, יש גם דרגת כה. שהוא להביא הערה למקום החושך, גם כן, במקום שאינו יכול להיות בירור והתגלות כראוי, רק דרך דמיון ורמז ומשל. מדברי השפת אמת שמבריקים עולה יסוד גדול. זה לא שכו וזה עומדים זה מעל זה, וכשמוישה רבינו מגיע לדרגה של זה, אז ממילא הוא מבטל את כל מה שהיה קודם, כי אז הקושה שלו טובה. אלא ישנם מישורים וישנם דרגות שמוישה רבינו גם כן חייב להשתמש בכוח של כו. ויש איפה משה רבינו שבבחינה אחת הוא משתמש בכה, ובבחינה שנייה הוא משתמש בזה. וכמובן מה שעולה מתוך דברי השפת אמת, שזה לא בעיה נוסחאית. זה לא רק בעיה של כה אמר השם. אז כל אחד אחר לא יכול להגיד זה, 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 בסדר, יגיד זה. יגידו גם הנביאים זה. אז מבינים שזה לא באמירת פטל ימיל. אלא הבעיה היא מה הסטטוס הרוחני שלך. הבעיה היא מה ההישגים שלך. הבעיה היא מה ההישגים הרוחניים שלך. שאתה מחפש דרך לבטא אותם, אז יוצא שעל ידי המילים שאתה משתמש, הם רק עדות לתפיסותיך. אז לכן ישנם שטחים שמשה רבינו נאלץ להשתמש במושג כה, גם אם הוא יודע את הסוד של הזה. יש בעולם שלנו דברים שאי אפשר לדבר עליהם בלשון זה. אנחנו מכירים את המושג זה בעברית ככינוי רומז. זה אלי ואנווהו, הראו עליו באצבע. זאת אומרת, דבר שהוא ברור, עליו יאמר זה. אבל לא כל דבר ברור, ישנם סוגיות עמומות. ישנם דברים שמעצם הופעתם הם מופיעים בצורה עמומה. יש מקום שאינו יכול להיות ברור והתגלות כראוי. משה רבנו מדבר באותו לשון כפי שהדבר הזה מתגלה. רק דמיון ורמז ומשל. ובחינה זו היא בכל עולם הזה, שכל דבר הוא מכוון ומרומז לדבר עליון בחינת קור. איך הוא הלך שם מדרגה נוספת? בעולם שלנו אין זה. בעולם שלנו יש רק קור. כי כל העולם שלנו הוא קור. כל העולם שלנו הוא רק דמיוני לגבי עולם האמת. משה רבינו מדבר בזה כי הוא באמת אזרח של העולם שם. ואז ממילא, כשהוא בא לעולם הזה, הוא מדבר קור. הנביאים הם אזרחי העולם הזה. ואז ממילא, כשהם מדברים על התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם כאן, אז הם מדברים ביסוד של הקור. זאת אומרת, נכון הוא, אני מבקש את זה דבר עדין, נכון הוא שבתורה עצמה משתמשים במושג זה, בדברי הנביאים בזה, אבל זה לא מנוסחת פלאים שאתה אומר אותה ובזה כבר העניין נגמר, אלא השאלה מה אתה מבין, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קיווינו לו, זה השם קיווינו לו, מלמד שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחולת צדיקים, והוא יושב ביניהם וכל אחד מראה עליו באצבע ואומר, הנה אלוקינו זה קיווינו לו. מה הפשט? הפשט הוא שלעתיד לבוא, הגילוי, ההערה, ההבנה, הם כל כך ברורים שאתה, מה שבעולם הזה קוראים זה. על הדרך, שהבעל שם טוב אמר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד להוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפים בה ורשעים ניצולים בה. אז אנחנו מפרשים בעקבות ניב אחר בחזל חמה מן הרתיקה, מין שכבת אוזון כזאת, יש חום אדירים, וממילא כשיש חמסין אומר הקדוש ברוך הוא צריך חמה מן הרתיקה, אז יש חום גדול. החמה זה האור, כי שמש ומגן השם צבאות. ובעולם הזה האמת הזאת מוסתרת על ידי נרתיק, ואי אפשר לראות אותה. אנחנו רואים רק את ההקרנה שלה. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, הוא מציג את האמת כמו שהיא. צדיקים מתרפים בה, כי הם חיפשו וניסו לדמיין לעצמם בקור את מה שמסתתר עכשיו בזה. למה הם מתרפים בה? זה קיבינו לו, זה באמת היה הקלסטרון. מחפשים, מחפשים, עושים קלסטרון. איזה ענה יש לחוקר אם תופסים את החשוד, ובדיוק איך שהוא סרטט את הקלסטרון. זהו, צדיקים מתרפים בה. ורשעים ניצולים בה. זה מה שהם ברחו ממנו כל הזמן. האמת הזאת שורפת אותם, הם לא יכולים לעמוד בעוצמה של האמת. בעולם שלנו דברים נתונים בנרתיק, הם נתונים בכיסוי. הם נתונים בהעלמה, ולכן כל מה שמתייחס לעולם הזה בא בקור. כי כל העולם הזה הוא קור לגבי האמת ההיא. ומשה רבינו עליו השלום בחינת זה הדבר, שהיה למעלה מהטבע, מקום שאין שם רק יערת כבודו יתברך. ואז ממילא משה רבינו חי במישור אחר. וכן היו בני ישראל בשעת מתן תורה. גם הם הגיעו למדרגה הזאת. רק אחר העגל, טיבה התנצלו את אדים. מה זה אדים? אחת מההוראות שהוא נתן למושג אדים, עדותם. הוא בחינת הערה אמיתית מלשון עדות ובירור. מי שמכיר במשנת השפת אמת, וכבר הצבענו על זה כמה פעמים, שיש לו עסק גדול עם עדות, עדות, עדות. מה זה עדות? עדות זה בירור. אתה צריך להעיד על בעיה. ואחרי שיש עדות, אז אפשר למצוא דרך בהבנת העניין הזה. העדות זה בירור הבעייתיות שיש בעולם הזה. כשאתה מברר, זה העדי. אלה הם העדיים. ומכיוון שבמעשה העגל, מה זה עגל? עגל זה כמו. הם רצו לעשות כמו אלוהות. יש כמובן כמה דרגת של כמו, 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 כמו. בסוף אתה מרגיע לדרגת כמו שרחוקם כרחוק מזרח ממערב, הנה מקור. והתנסו את עד ים. כי שם היה להם עדות וברור שהיה נגלה להם האמת במתן תורה, בחינת זה הדבר. הוא כמובן לא התייחס ישיר לבעיות הפרשניות שאנחנו עוררנו, אבל לפי מה שהוא מציע אתה יכול לנסות לפרש. משה רבנו חי, כל הזמן הוא חי, בסדר? כמובן, הרגישו את הפער בינם, אבל הוא חי איתנו. לאט לאט הוא מבקש להציל סמכויות. משה רבנו, לזר, ראשי המתות. ערב הפרידה, כשם שהתורה, וילך משה, לא קעתה עינו ולא נס ליחו וכו' וכו', ומדברים במעלה הגדולה של משה רבינו, כאן, כמובן ביחס לכוח הפה, מדגישים איפה היה הפה של משה רבינו. הפה של משה רבינו, מההתחלה כבר היה לנו בעיות איתו. הוא היה כבד פה. היה לו, למי שחי בעולם אחר, קשה לדבר בשפה של העולם הזה. גמגם, אז יוצא לו קור. כי הוא חי באמת בעולם של זה. ערב הפרידה מדגישים לנו את המעלה הגדולה של משה רבינו. אמרו חז"ל, כל הנביאים נתנבאו בקור. כה אמר השם, הוסיף עליהם משה בזה הדבר. יהיה נפרס זה כמו החילוק בין 10 מאמרות ל10 הדיברות. זה יסוד גדול שמופיע בשפת אמת, ששמע את זה מהסבא שלו בחידוש הערים, מצאנו את זה כבר במקומות קדומים יותר. בעשרה מאמרות נברא העולם, ויומר 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 ויומר. כה אמר השם. לעומת זה הדבר, זה הדיבור. 10 הדיברות. זה הרי פשוט שעשרת המאמרות הם מהלך מקביל ל10 הדיברות. פעמיים נולד העולם. העולם נולד בבריאתו במאמר, העולם נולד בשנית במתן תורה בדיברות. והמספר 10 הוא כמובן רק הצד החיצוני לשוויון. אז מה באמת ההבדל בין ויומר לוידבר? מה ההבדל בין המאמרות לבין הדיברות? כי מאמר הוא רק לחוץ. להודיע הרצון יהי רקיע, יהי מאורות. המאמר הוא רק התבטאות. זה לא עניין פנימי, זה רק כיוון שעלה במחשבה שיהיה רקיע, אז צריך להודיע לסובייקטיבים האלה שיש יהיה רקיע. אז אמרו, לכן ויאמר אלוקים יהיה רקיע. ודיבור הוא פנימיות עצם הדיבור. זה כל כך עמוק. ינסה מישהו לחשוב בלי מילים. נו. אז זאת אומרת, ההגות הפנימית שעוד לא מגיעה בכלל לניסוח, אלא עצם כוח ההגות. כי עניין שם מדבר, שנקרא אדם מדבר ולא אומר. לכאורה שאלת מצוינת. הרי המאמר, לפי מה שכתוב בתורה, קדם לדיבור. על כל פנים, קדימות זמנית. אז היה צריך להיות כתוב. דרגת האומר, למה זה דרגת המדבר? כי הדיבור הוא בעצם, לא במקרה כמו המאמר. המאמר בא לידי ביטוי בזמן שאני מבקש לבטא את הדיבור שלי. כשאני מבקש לבטא את ההגות שלי, אז אני אומר. נמצא שהאמירה זה לא הדבר האורגינלי. הדיבור זה הדבר האורגינלי. אז נמצא ש... וזה כמובן מסביר כל כך יפה. תורה קדמה לעולם. היא קדמה לעולם קדימות ערכית. כי היא לא קדמה לעולם מבחינה הזמנית, עובדי. קודם היה עולם והיה 2000 שנות תוהו, ורק אחר כך היה מעמד 10 הדיברות. המאמר שולט בבריאה, והיה תהליך ארוך מאוד עד שהדיבור יצא. היה צריך בינתיים בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות, היה צריך 10 מכות בשביל להעביר את המאמרות הללו בזיכוך, כדי שהדיברות הללו יצאו. אז היה עולם מחוסה, והעולם המחוסה הזה הוא עולם המאמרות. ואמת שזה עצמו עניין החילוק בין זה לכו. החילוק בין הפנים לבין החוץ. כי יש כמה מדרגות בנבואה. ועצם הדיבור, זאת אומרת, עצם העניין הפנימי, מתלבש ומתפשט אחר כך למדרגות אמירה. חלום, חידות, מראה, כל אלה הם ביטויים. מה אתה רואה ירמיהו? מקל שקד אני רואה. טירון בנבואה היה, בקולו של אביו נדמה לו. מי שיעשה רשימה מעניינת מאוד, שיש בספרות חז"ל, על ביטויים, גם בנבואה עצמה, על ביטויים שהנביא השתמש בו. מה אתה רואה? לא ידעתי מה אלה, אדוני, אומר זכריה. ודניאל עומד על ובל אולי. מה אכפת לך איפה הוא עומד? ואם הוא כבר כן עומד, מה אכפת לך שקראו ליובל הזה אולי, אולי? לא ברור, עמום, ספק, איך להבין, לדרגת הכתובים, מין צחצוחים כאלה שצריכים עוד הסבר בדבר הזה. הדיבור מתלבש ומתפשט למדרגות אמירה, ולכן באמירה כתיב כה ובדיבור זה. אמר ויאמר כה אמר השם, לא כתוב וידבר כה אמר השם. ובדיבור זה, מפני שהמושג דיבור הוא הפנימי, והפנימי הוא שקוף תמיד. לכן כתיב, וידבר השם לאמור. מספיק, וידבר השם, מה זה לאמור? וידבר השם לדבר? ויאמר השם לאמור? כי מהדיבור בא, הדיבור הפנימי יותר בא אחר כך אמירה. וכן הייתה מעלת בני ישראל בקבלת התורה, שנגלה פנימיות דבר השם בדיברות יותר מעשרה מאמרות. אמרו חז"ל, משה רבינו עליו השלום התנבא בכה אמר השם, נוסף על זה נתנבא בזה הדבר, נוסף על זה. כבר כתבנו כי זה ההפרש בין עשרה מאמרות קיום הטבע, ובין עשרת הדיברות שהוא עצם הדיבור. ובחינה זו מיוחדת רק לבני ישראל, כמו שנאמר, שמעה עמי ואדברה, שבחינת הדיבור מיוחד רק לבני ישראל, כמו שנאמר, ואשים דבריי בפיך. לכן נאמר לא יחל דברו, לא כתוב לא יחל מאמרו, שיש כוח דיבר דבר השם בפיהם של ישראל. זה כוח הדיבור. ויש פה עוד רמיזה, משה רבינו 40 שנה עבד בשביל לשתול משהו מכוח המדבר שבו לישראל. ואכן אנחנו עומדים באמת ערב הפרידה, אז הוא אומר לא יחל דברו. יש לכם כוח, יש כוח כמובן מעמד מיוחד לראשי המתות, יש כוח מיוחד לכל אחד, אבל לכל אחד יש איזה מניצוץ קטן כזה, כשהוא מגלה את מהותו הפנימית. מהותו הפנימית מתגלית בדבר. שאר כל הדברים שאתה מדבר הם למעשה רק מאמרות. יש כאלה שגם המאמר יוצא עמום מאוד, ואז הוא מגמגם, ואז הוא מדבר בצורה לא ברורה, ואז הוא מדבר בכל מיני פיפוטים. כשמישהו לא מצליח לבטא את עצמו טוב, אז אנשי מקצוע, וזה מקצוע גדול בתורת הנפש, התפקיד שלהם איך מתוך מה שאתה מדבר להבין. מה פשוט? למה אתה לא מדבר ישר? למה אתה צריך מישהו שיהיה מתורגמן לעצמך? אנחנו מדברים בפסיכולוגיה המודרנית על טעות פרוידיאנית. רואי צלוימה. למעשה התכוונתי להגיד את זה. רק בגלל שאני רציתי לחסות ורציתי להעלים, אז יצא לי דבר אחר. אז אם אתה בצד השני יותר מתוחכם, אז אתה עושה את כל הספקולציות ואתה מבין מה אני רציתי לומר. הרי לך שאפילו אצלנו אתה אומר דבר אחד ואתה מתכוון לדבר שני. אתה אפילו בעצמך לא יודע למה התכוונת. לפעמים גם לא צריכים, אתה עצמך יכול לנתח את עצמך ולומר, למה יצא לך מילה כזאת? וכשאתה צולל לתוך עצמך, אז אתה תופס יותר עמוק. אתה עצמך מקלף את הקליפות של עצמך, ואז אתה יוצא מן המאמר לדיבור. כל עוד שהיה מוישה רבינו, אז אפשר ללכת לשאול. ומוישה רבינו אומר, זה הדבר. אם דוב יש מאה, זה הדבר, זה הדבר, זה הדבר. מוישה רבינו עומד להסתלק, אז נשתקחו הלכות, הכל נעשה עמוד. זה במרחק של 3,500 שנה. אז מה אנחנו נגיד? האם יש סוגיה אחת שאנחנו יכולים לומר, זה הדבר? יש בעיה אחת שאנחנו יכולים לתת הוראה ברורה, שקופה, שאתה בטוח, אשרי ילוד אישה שמרים את הטלפון ומקבל תשובה. אין דבר כזה. משתכח. ומכאן ואילך וכל אדם עם הקו שלו, וכל דור עם הקו שלו, וכל תקופה עם אותם נרתיקים, עם אותם מסכים, עם אותם קשיים, אין במעגל האישי ואין במעגל הכללי. אנחנו צריכים להביא ראיות על מסכים, הרי היו. אנחנו עצמנו יכולים לחזור קצת אחורנית ולהראות, היו תקופות בעשרות השנים האחרונות שיכולת להראות, הנה, זה משהו מזה, זה שקוף, זה בהיר, הנה זה. זה הולך על פי מה שאנחנו יודעים שצריך להיות הסדר. זה הולך בקו עולה. כשזה הולך הפוך, מיד הכל מסתתר, והכל נעשה אפל, והכל נעשה עמום, והכל נעשה קו. כי ככל שאתה יותר צולל בתוך עולם הזה, אז הקו שלך יותר גדול. יש למישהו ספק שמה שקרה בערד השבוע, יש לו קשר ברור להחזרת השטחים? זה הרי ברור. זה, אצלי זה, בלי קו. פשוט. אם זוהי התרבות, וזה מה שמעסיק את האנשים, אז ודאי, ללחם על פיסת קרקע, מה אומרת לי רחל? מה זה אומר? כן, הוא מכיר בתמונות שיש גמלים הולכים על יד בית עם כיפה. אולי, בחידון כזה, אולי הוא יזהה את הבניין הזה. יש לך קצת משקה. הרבה אני לא נוהג, ואם אני לא נוהג, אז הוא ינהג. יש משקה, נבוא לשם, יהיה שמח שם, ילה בדיק, וגמרנו. ויצא הכנעני מלך ערד. בא הכנעני, הנה יצא. פשוט. אז אנחנו לא משתדלים לא לדבר פוליטיקה, אבל כל אחד, כל מי, שומע, רואה, כל מה שאתה מסתובב זה קור. ובין המצרים זה לא קור? הרי זה, מה שהיה במקדש, זה היה כולו זה, היה שרה ניסים נעשו, הכל היה שקוף, הכל היה ברור. מה נעשה שם? כל יום שבין המצרים יותר מתקדם, אז הקור יותר גדול, אז האסתר יותר גדול. מה זה בין המצרים כפשוטו? פרצו את החומה אי שם בסביבות אביה דלה רוזה, שם במצודה, ונניח שער שכם, מצפון שם היה מחנות, יש לנו גם עדויות של המצור שם, יש המשחק הזה שהם שיחקו שם, החיילים הרומים, היה משמם להם המצור, שיחקו שם איזה מין דמקה כזה, ששפש, כמינה גם את הנה, שיחקו. נו, וכשהתחילו, אז התחיל הלחץ, אז התחילו קרבות רחוב. וקרבות הרחוב נמשכו לאורך כל הרבעים, ולחצו ולחצו את הלוחמים עד להר הבית. והרי זה מעוגן גם בהלכה, כשמדברים על שלושת השבועות ועל שנכנס אב ושבוע שחל בו, מה טיבה של ההדרגה הזאת? ככל שההסתר גדול יותר. ככל שההסתר גדול יותר, אז הביטוי של האבינות הוא גדול יותר. נו, ומה יהיה מהביטוי הזה? הביטוי הזה מבקש מתחת לקור למצוא את הזה. כך גם במעגל הלאומי, וכך גם במעגל האישי. ברור שגם המעגלים האישיים מוקרנים מהמעגלים האלה. אנשים לא יודעים את דרכם, אנשים לא מבינים את המורה, אנשים לא יודעים מה הם צריכים לעשות. יש בהלכה, במאמרי חז"ל, ביטויים רבים מאוד לעולם. ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. זה אומר ככה, זה אומר ככה, איזה נאומה גדולה, איזה מבוכה של קור. ובתוך כל המבוכה הזאת, יש עמוד אחד נאמן. זה הדבר אשר מציבה השם. משה רבינו, תורת משה זה. וככל שאתה מתקרב אל תורת משה, כך הקליפות של הקור מסתתרות והולכות. כך האור הזה, ככל שאתה מתעלם יותר, ככל שאתה מתעלה יותר מהעולם וממאמרותיו ומכל הקליפות הללו, כך אתה מגלה יותר את הדיברות. לפעמים צריך כדי להתעלם, כדי להגיע למדרגה הזאת, צריך את עשרת המכות. לא, אלא אם עשרת המכות. מישהו לא עשה חשבון? לא עשה חשבון. צריך להסתכל בשולחן ערוך כדי לראות מה קורה בבין המצרים.